אתם מאזינים לטרנס וורלד רדיו.
בנתיבי המקרא, דבר האלוהים מתעורר לחיים חדשים. סדרה יומית של הרצאות העוסקות בפרשנות המקרא, המשודרת כל ערב בשעה 10:30 בגלים בינוניים 1350 קילו הרץ. לפני המיקרופון, עמיקם תבור. ערב טוב לך המאזין. במשדרנו הנוכחי הגענו לפרק הראשון בספר ה-66 מבין 66 הספרים המרכיבים את כתבי הקודש. במילים אחרות הגענו לספר המסיים והמסכם את המקרא כולו. זהו ספר הנבואה היחיד בכל ספרי הברית החדשה, בניגוד ל-17 ספרי הנבואה שבתנ"ך. אולם זכה יוחנן בן זבדאי, תלמידו ושליחו הישיש של ישוע המשיח, אשר הוגלה לקראת סוף ימיו לאי האגאי פטמוס בפקודת הקיסר דומיציאנוס, בגלל עדות ישוע אשר בפיו, להקיף במבטו הרחב את ההיסטוריה של העולם הזה כולה, מן הנצח הפרה-היסטורי, בראשית היה הדבר והדבר היה את האלוהים, ואלוהים היה הדבר, הוא היה בראשית את האלוהים, ומבלעדיו לא נהיה כל אשר נהיה, ועד לנצח הפוסט-היסטורי. ראיתי שמיים חדשים וארץ חדשה, כי השמיים הראשונים והארץ הראשונה עברו, וגם הים איננו עוד. כפי שאמרנו בדברי המבוא שלנו לספר ההתגלות, מחולק הספר לשלוש חטיבות עיקריות, העבר, ההווה והעתיד. פרק א' מתאר את ישוע בכבוד תפארתו, אחרי שקם מן המתים בגבורת אלוהים חיים. אם בספרי הבשורה ראינו את ישוע האדם בחולשתו, כאיש המכאובות ידוע חולי, אשר לבש דמות עבד, ודמה בטבעו לבני האדם בכל דבר, לבד מן החטא, אשר סבל השפלה, לעג ועינויים, ובסופו של דבר אף הלך מרצון להיצלב כסל הטבח, הרי שבספר ההתגלות אנו רואים אותו בתפארת תקומתו, והוא שונה תכלית שינוי מהדימוי שהיה לנו עליו בימי חייו על האדמות. אולם תיאורו של ישוע בספר ההתגלות הוא התיאור הפיזי היחיד שיש לנו בכתבי הקודש. ומעניין שכל אומני ימי הביניים והרנסנס, וכל מי שדימה לצייר את דמותו של המשיח מאז ועד היום, התייחסו תמיד לתיאור המסורתי שלו, כפי שנהגה הכנסייה הנוצרית הרומית-קתולית לצייר אותו. לפי התיאור הזה הרי הוא גבר צעיר, מזוקן, ארוך שיער, בלונדיני או חום שיער ותחול עיניים, כשהבעת פניו משתנה בין חולמנות סופר רוחנית או טוב לב מחוייך של אהבה, חסד ורחמים, ובין חומרתו הרצינית של שופט כל הארץ, היושב על כס המשפט והדן את כל רשעי העולם הזה לגהינום נצחי. מעניין שאין כמעט ציור אחד המתאר את ישוע בהדר תפארתו, כפי שמתאר אותו יוחנן בפרק א' של ספר ההתגלות, או כפי שראו אותו לפני כן נביאים כיחזקאל ודניאל בחזיונותיהם. התגלות ישוע המשיח, אשר נתן לו האלוהים כדי להראות לעבדיו את אשר עתיד להיות במהרה. והוא שלח ביד מלאכו והודיע לעבדו יוחנן, אשר העיד את דבר האלוהים ומסר את עדות המשיח את כל אשר ראה. המילה התגלות, או בשמותיה הנרדפים חזון, חיזיון או גילוי שכינה, הינה ביוונית אפוקליפסיס, והיא מדברת על גילוי דבר מה שעד כה היה נסתר, מחוסה או סמוי מן העין. בזמן שקיבל יוחנן, השליח הישיש, הגולה על אדמת פטמוס, את ההתגלות הזאת, כבר היה ישוע המשיח בשמיים וישב לימין השכינה במרומים למעלה מ-60 שנה. הוא עלה השמיים 40 יום לאחר תקומתו מן המתים, בשנת 33 לספירה, לעיניו הנדהמות של אותו יוחנן עצמו ושל עמיתיו התלמידים מעל הר הזיתים שבירושלים. אותו יוחנן גלה לאי פטמוס בשנת 96 לספירה. ישוע גילה לו את עצמו הפעם בצורה שונה לחלוטין מזו שבה הכירו בעודו בחיים, כאשר הלך אחריו 3.5 שנים ברחבי הגליל ובדרך לירושלים. בנערותו הכיר יוחנן את ישוע כגבר יהודי ישראלי צעיר, המתהלך ללא כל חטא בקרב בני אדם חוטאים בשר ודם, כשהוא משרתם, מרפא את מחלותיהם ומלמד אותם את רזי מלכות השמיים. הוא הכיר אותו כענב מכל האדם, כמי שסבל באהבה ייסורים, לעג ואי הבנה, ואפילו מוות נורא בצליבה מצד בני האדם שאותם אהב עד מוות. אולם בהיותו בפטמוס, ראה יוחנן את ישוע בתפארתו, כשהוא לבוש בבגדי הכהן הגדול העילאי. ושאר ראשו לבן כשלג, עוד להיותו עתיק היומין, כפי שעוד נראה בהמשך. האלוהים האב הורה לישוע בנו להופיע בחזון לעיניו של יוחנן, כדי להראות לו ביד מלאכו את אשר יקרה בעתיד, ואנחנו יכולים לתאר לעצמנו את ההיררכיה הזאת בדמות מדרגות היורדות מלמעלה למטה. האלוהים האב, שהוא עליון על הכל, שולח באמצעות ישוע בנו מלאך, כדי להראות ליוחנן את החזון הזה באמצעות שפת תמונות וסמלים, להסביר לו את פשרם, ואף הורה לו להעביר את המסר הזה הלאה אל 7 הקהילות הקדומות אשר בחבל אסיה, שבמערב טורקיה, ודרכן הגיעה בשורת ההתגלות הזאת אלינו, חברי הקהילה המשיחית של המאה ה-21, החיים כ-2,000 שנה לאחר מכן. כבר שמעון קיפה הפקיד בידינו את המפתח לפירוש הכתובים, באומרו, וזאת דעו לכם בראשונה, שכל נבואת המקרא איננה עניין הנתון לפרשנות אישית, כי מעולם לא יצאה נבואת אמת על פי רצון האדם, כי אם רוח הקודש היא שהניע את בני האדם לדבר מטעם האלוהים. לעולם אין לפרש טקסט מקראי בזכות עצמו. תמיד עלינו לפרש אותו לאור מכלול כתבי הקודש, משום שדרכם של הכתובים לפרש את עצמם. הלשון הציורית הפיגורטיבית של ספר ההתגלות מציירת לפנינו עובדות קיימות. יוחנן לא תיאר לפנינו חלומות דמיוניים באספמיה, והוא לא בנה מגדלים פורחים באוויר שאין להם כל אחיזה במציאות הממשית. החזון גילה לפניו דברים מציאותיים וממשיים העתידים להתרחש למעשה בעולם שבו אנו חיים, ואני מאמין שיהיו בין בני האדם החיים כיום בעולם הזה כאלה, העלולים לחוות את התקופה החשוכה והנוראה הזאת המתוארת בספר ההתגלות והמכונה הצרה הגדולה, על בשרם, בעתיד הלא כל כך רחוק. וכבר יוחנן אמר שהוא הוראה בחזון את אשר עתיד להיות במהרה. הוא לא ידע אז שעתידות לחלוף עוד כ-2,000 שנה ויותר לפני שהתגשמו כל דברי הנבואה שראה בחזונו. הוא תיאר לעצמו שמדובר פה במשהו הצפוי בעתיד הקרוב ביותר, במהרה. ואנו יכולים להעיד על כך שהבמהרה הזה קרוב אלינו היום ב-2,000 שנה יותר משהיה בימיו של יוחנן. מתי בדיוק יתחילו כל האירועים המחרידים האלה להתרחש, איננו יכולים לדעת. האדון ישוע המשיח לא גילה לנו זאת. אולם הוא נתן לנו סימנים המצביעים על כך שאנו חיים כיום בעיצומה של תקופה המכונה חבלי משיח. הוא תיאר את הצרה הגדולה המתרגשת על העולם הזה כצירי הלידה התוקפים את האישה ההרה בשלבים האחרונים של הריונה, כשצירי הלידה הולכים ומתעצמים ונעשים תחופים וחזקים יותר ויותר ככל ששעת הלידה מתקרבת. השלב הבא בהיסטוריה הנבואית הוא לקיחתה של קהילת המשיח בענני הכבוד השמיימה כדי לפגוש את האדון ישוע באוויר. ואנו עוד נרחיב על כך את הדיבור מאוחר יותר. יוחנן עשה את מלאכתו נאמנה ותיאר לפנינו את כל המראות אשר ראה בעיניו על האי פטמוס בלשון סמלית נבואית, המסווה רק במקצת את העובדות היבשות, אולם אין בהן כדי להפוך אותן לבלתי מובנות. הוא מציין שהוא העיד את דבר האלוהים ומסר את עדות ישוע המשיח. דבר האלוהים הוא גם ישוע המשיח עצמו, וגם תוכנו של הספר שבו כתב את דברי הנבואה. אלה הם שני פניו של דבר האלוהים, הדבר החי והדבר הכתוב גם יחד. וזוהי גם עדות ישוע המשיח. הוא העיד לפנינו על מראה עיניו, כפי שהעד מוסר עדות ראייה בבית המשפט. העד חייב להיות אמין ולדייק בכל דבריו, ולדווח רק על מה שראה במו עיניו, שאם לא כן יימצא חלילה מוסר עדות שקר. ומדובר פה כמובן בעבירה פלילית חמורה ובת עונשין. אשרי הקורא ואשרי השומעים את דברי הנבואה הזאת והשומרים את הכתוב בה, כי קרובה העת. הברכה הזאת על לימוד כתבי הקודש היא הראשונה מבין שבע הברכות המופיעות בספר ההתגלות. היא מבטאת ברכה אלוהית מיוחדת על הבעל קורא, הקורא את דברי הנבואה הזאת מן הספר, שבאותם הימים היה כתוב בכתב יד על גבי מגילת קלף ולא במצחף מודפס כמו בימינו, לפני חברי הקהילה, וכן על קהל השומעים את קריאתו בפומבי, ובלבד שלא יהיו שומעי הדבר בלבד, אלא גם עושיו. הברכה המשולשת הזאת מתייחסת איפה לקריאת דבר הנבואה, לשמיעתו ולשמירת הכתוב בו לעשותו. ואני מאמין שבאמת צפונה ברכה מיוחדת לכל מי שלומד את ספר ההתגלות בעיון ושומר אותו בליבו, משום שיוחנן הוא שהבטיח בשם האדון ישוע המשיח את הברכה הזאת עצמה. יוחנן אל שבע הקהילות אשר באסיה. חסד ושלום לכן מאת ההווה והיה ויבוא, ומאת שבע הרוחות אשר לפני כיסאו. זוהי ברכת שלום נהדרת ממש. יוחנן אל שבע הקהילות אשר באסיה. בחבל אסיה, המהווה את חלקה המערבי של אסיה הקטנה, שהיא חלק מטורקיה הגדולה של ימינו, היו קהילות משיחיות רבות באותן הימים. אם המשיחיות בכלל החלה בארץ ישראל, הרי שניתן לומר שהקהילה המשיחית ככזאת נולדה באסיה הקטנה. באנטיוכיה אשר בפיסידיה החלו לקרוא למאמינים בישוע בשם משיחיים. ושם גם החל בית הכנסת היהודי משיחי לקלוט מאמינים רבים מקרב הגויים, עד שהאחרונים הפכו לרוב המכריע בגוף המשיח, ובסופו של דבר גירשו את המאמינים היהודיים מתוכו, או שכפו עליהם התבוללות ותמיעה, והסתגלות לאורך החיים הפגני שהמאמינים הגויים אימצו לעצמם ברבות השנים. כמובן שהיו עוד קהילות משיחיות רבות באסיה הקטנה באותה התקופה. רבי שאול השליח חצה את האזור פעמים רבות לאורכו ולרוחבו, ויסד קהילות משיחיות כמעט בכל עיר שבה התעכב בדרכו. אולם כל הקהילות הקדומות הנזכרות כאן היו קהילות של ממש. הן היו קיימות ופעילות בימיו של יוחנן, ובגלל סמיכותן הגיאוגרפית היחסית זו לזו, ניתן להניח שיוחנן הכיר כל אחת מהן באופן אישי, ואפילו ביקר בהן לעתים מזומנות. הוא עצמו שירת את קהילת אפסוס כרואה העדה עד יום מותו, ולדבריו הייתה סמכות שליחית אילאית בקהילות האלה, ביותו אחרון שליחיו של ישוע המשיח אשר שרד בחיים עד שלהי המאה הראשונה לספירה. אולם דרישת השלום הלבבית שהוא מוסר לשבע הקהילות האלה אינן ממנו בלבד, אלא גם מאת ההווה והיה ויבוא, כינוי המעיד על נצחיותו של האל הבלתי משתנה, שהוא אתמול, היום ולעולמי עולמים. אני מאמין שהכוונה כאן היא לאלוהים האב, משום שהוא מדבר כאן גם על שבע הרוחות אשר לפני חיסאו. ומי הן שבע הרוחות האלה? יש לנו בכתבי הקודש שני רמזים העשויים לזרות אור על הקושייה הזאת. במשכן במדבר, ולאחר מכן בבית המקדש אשר בירושלים, עמדה מנורת הזהב על שבעת קניה היצוקים מתוכה. המנורה הזאת שהבטה את מקור האור היחיד במשכן, נוצקה ועוצבה מכיכר זהב אחת שלמה. שבעת קניה המשוקדים, שייצגו ככל הנראה את שבעת ימי השבוע, נשאו נרות שמן שבהן פתילות, ואלה הוטבו והודלקו מדי בוקר בידיו של הכהן הגדול. המנורה ייצגה את ישוע המשיח שהוא אור העולם, ושבע קנות המנורה ייצגו את שבע רוחות האלוהים אשר לפני חיסאו. אולם רמז ברור עוד יותר מוצאים אנו בנבואתו המשיכית של ישעיהו הנביא בפרק יוד א' של ספרו. ויצא חוטר מגזע ישי, ונצר משרושיו יפרה. ונחה עליו רוח אדוני, רוח חוכמה ובינה, רוח עיצה וגבורה, רוח דעת ויראת אדוני. על מלך המשיח, שהוא חוטר מגזע ישי ונצר משרושיו יפרה, נחה רוח הקודש משובעת הפנים, רוח אדוני, רוח חוכמה ובינה, רוח עיצה וגבורה, רוח דעת ויראת אדוני. אלה הן שבע הרוחות העומדות לפני אדון כל הארץ, והמברכות את המאמינים בחסד ובשלום. אך לא האב והרוח בלבד מברכים את הקהילות בברכה הלבבית הזאת. ומאית ישוע, שהוא העד הנאמן, בכור המוקמים מן המתים ועליון למלכי הארץ, לאשר אוהב אותנו ושחרר אותנו מחטאינו בדמו, ועשה אותנו לממלכת כהנים לכבוד האלוהים אביו, לא הכבוד והגבורה לעולמי עולמים. אמן. ההתגלות השלישית של האלוהות המוזכרת כאן היא האדון ישוע המשיח, והוא מתואר כעד הנאמן, בכור המוקמים מן המתים ועליון למלכי הארץ. ישוע הוא העד הנאמן לאישיותו ולפעולו של האלוהים בקרב בני האדם. בהיותו נטול חטא, הרי שהוא איננו משקר לעולם. חוות דעתו על כל אדם באשר הוא היא נכונה בתכלית הנכונות. ומשום כך ראויה היא לאמוננו המוחלט, ואנו יכולים לקבל את עדותו הנאמנה של ישוע בכל דבר ועניין ללא כל פקפוק וחשש. ישוע הוא גם בכור המוקמים מן המתים. נכון שכבר קודם היו אנשים אשר הוקמו לפניו מן המתים, כמו בן האלמנה מצרפת אשר לצידון שהוקם לתחייה על ידי אליהו, או בן האישה השונמית שהחיה אלישה, וגם המת אשר קם לתחייה אחרי שהושלח לתוך קברו של אלישה אחרי מות הנביא. היו גם אנשים שישוע הקימם לתחייה, כמו ביתו בת ה-12 של יאיר מכפר נחום, בן האלמנה מנעים שבעמק ישראל, וידוע מכולם אלעזר מבית עניה, אחיהם של מרתה ומרים, שישוע הקימו אחרי שכבר שכב 4 ימים מת בקברו. אולם כל אחד מן האנשים האלה הוקם בגוף בשר ודם, חי זמן מה אחרי מותו, ואז המשיך להזדקן ומת שוב בבואיתו. ישוע מלך המשיח לבדו הוקם מן המתים בגוף חדש, נצחי ומפואר, שלא על מנת לשוב ולמות עוד לעולם. מבחינה זאת, הוא ראש וראשון לתחיית המתים הגדולה והאמיתית, שבה עתידים כל הבוטחים בו בכל לב לקחת חלק באחרית הימים. ובהיותו חי לעולמי עולמים, הרי הוא גם עליון למלכי הארץ. ישוע הוא מלך מלכי המלכים ואדון אדוני האדונים. זה שכל ברך בשמיים ובארץ תכרע לפניו ביום ההוא, אם מרצון ואם מאונס, וכל לשון תאלץ להודות באדנותו על הכל. ישוע גם אהב אותנו אהבה עזה ממוות, ולמעשה הוא אוהב כל אחד מבניו ובנותיו שנולדו מחדש מרוח קודשו, באותה אהבה עזה שאינה תלויה בדבר. והוא גם יאהב אותנו כך עד נצח נצחים. הוא גם שחרר אותנו מחטאינו בדמו. דם המשיח הינו אחד האלמנטים החשובים ביותר במלכות האלוהים. זהו דמו של שה האלוהים אשר נשפך בעד חטאינו ובעד חטאי העולם כולו, כדי להדיחם ולסלקם לנצח מנגד עיני האלוהים, ובכך לסלול מחדש את הדרך בין אלוהים קדוש וטהור ובין אדם חוטא וטמא. דרך אשר נחסמה והפכה בלתי עבירה בגלל מחיצת הגדר של החטא אשר הפרידה בינינו ובין אבינו שבשמיים. דמו של שה האלוהים הינו הדבר הקדוש ביותר לפני אדוני. נפתח מקור נובע דם, דם שה האלוהים. יוכלו אנשי כל גוי ועם לטהור בו מפשעים. יתר על כן הוא גם עשה אותנו לממלכת כהנים לכבוד האלוהים אביו. כל אחד מהבנים לאלוהים הוא כהן בזכות כהונתו העליונה של ישוע המשיח, ותפקידו לשרת בקודש לפני האב בתפילה ובהפגעה בעד שאר בני האדם. קהילת המשיח, שהיא נציגתה הבלעדית של מלכות האלוהים מלא אדמות, היא אם כן ממלכת כהנים וגוי קדוש ועם סגולה לאלוהים. בניגוד לדעה המקובלת בנצרות, אין הקהילה באה לתפוס את מקומו של עם ישראל כממלכת כהנים וגוי קדוש. הקהילה היא מעין הרחבה רוחנית של עם ישראל, משום שהיא נוטלת חלק באמונתו של אברהם אבינו שהוא אבי כל המאמינים. היא מצטרפת בזאת אל השארית המאמינה של עם ישראל, וממלאת בכך את ייעודו של עם ישראל מקדם כעם אדוני אשר נברא לכבודו. מה הפלא שיוחנן אינו יכול להכיל עוד את סערת רגשותיו, והוא מסיים את התיאור הנשגב הזה בקריאה הנלהבת, לא הכבוד והגבורה לעולמי עולמים, אמן. ישוע מלך המשיח מכונה אלוהי אמן. עליו אמר ישעיהו, אשר המתברך בארץ יתברך באלוהי אמן, והנשבע בארץ יישבע באלוהי אמן. הנה הוא בא עם העננים, וכל עין תראה אותו, גם אלה אשר דקרוהו, וספדו עליו כל משפחות הארץ. כן, אמן. אני האלף ואני גם התו, נאום אדוני אלוהים. ההווה והיה ויבוא, אלוהי צבאות. הביטוי הנה הובה עם העננים מציין את עצם שיבתו הפיזית של מלך המשיח בגופו אל העולם הזה בענני הכבוד. יש לנו כמה התייחסויות לאירוע הזה בכתבי הקודש. דניאל אמר למשל, ראיתי בחזיונות הלילה, והנה עם ענני השמיים כבן אדם בא. עד עתיק הימים הובל ולפניו הועמד, ולא ניתנו סמכות לשלטון כבוד ומלכות, וכל העמים, האומות והלשונות יעבדוהו, שלטונו שלטון עולם אשר לא ינזק, ומלכותו לא תחובל. דניאל ראה כאן בחזיונו את בן האדם, שהוא האדון ישוע מלך המשיח, כשהוא עולה למרום בענני השמיים, ומוצג לפני עתיק הימין שהוא אלוהים האב, ולא ניתנו סמכות ושלטון כבוד ומלכות, וכל העמים, האומות והלשונות יעבדוהו, שלטונו שלטון עולם אשר לא ינזק ומלכותו לא תחובל. על התגשמותו של אותו האירוע קראנו בפרק א' של ספר מעשי השליחים. ויהי כחלותו לדבר, הועלה והם רואים, ויסאהו ענן מנגד עיניהם. ויביטו אחריו השמיימה בהעלותו, והנה שני אנשים לבושי ודים ניצבים עליהם, ויאמרו אנשי הגליל, למה תעמדו כך ועיניכם השמיימה? אותו ישוע אשר העולה מעליכם השמיימה, שוב ישוב, כפי שראיתם אותו עולה למרום. וישוע עצמו אמר ברוח הנבואו על שובו, ומיד אחרי צרת הימים ההם תחשך השמש, והירח לא יגיע אורו, הכוכבים ייפלו מן השמיים, וכוחות השמיים יתמוטטו. אז יראה אות בן האדם בשמיים, וספדו כל משפחות הארץ, וראו את בן האדם בא עם ענני השמיים, בגבורה ובכבוד רב. ושלח את מלאכיו בכל שופר גדול, וקיבצו את בחיריו מארבע הרוחות למקצה השמיים ועד קצה השמיים. אנו רואים איפה שישוע הועלה השמיימה כשהוא אפוף בענני הכבוד, ושני המלאכים הבטיחו למאמינים הנדהמים שהביטו אחריו שהוא עתיד לשוב באותו האופן שבו הועלה, כלומר באותם ענני הכבוד. אך מה פירושו של כל עין תראה אותו, גם אלה אשר דקרוהו וספדו עליו כל משפחות הארץ? ובכן, כאן יש לנו התייחסות ישירה לנבואתו של זכריה בפרק י' ב', ושפכתי על בית דוד ועל יושב ירושלים רוח חן ותחנונים, והביטו אליי את אשר דקרו, וספדו עליו כמספד על היחיד, והמר עליו כהמר על הבכור. כאשר ישוב ישוע בעננים, יראו אותו כל תושבי תבל בעת ובעונה אחת בשידור חי. זה יהיה אירוע גלובלי קוסמי אשר ישנה את פני ההיסטוריה כולה, ויכניס את העולם הזה לעידן המילניום המשיכי, שהוא 1,000 שנות מלכות המשיח עלי אדמות. זכריה תיאר את האירוע הזה בפרק י' ד' של ספרו. ויצא אדוני, ונלחם בגויים ההם כיום הלחמו ביום קרב. ועמדו רגליו ביום ההוא על הר הזיתים, אשר על פני ירושלים מקדם, ונבקע הר הזיתים מחציו מזרח וימה, גי גדולה מאוד, ומש חצי ההר צפונה וחציו נגבה. ועכשיו שומעים אנו את הצהרתו של ישוע, מלך המשיח, בגוף ראשון, וגם היא מזכירה לנו את דבריו של ישעיהו הנביא. שמע אליי יעקב וישראל מקוראי, אני הוא, אני ראשון, אף אני אחרון, אף ידי יסדה ארץ, וימיני טיפחה שמיים. קורא אני עליהם, יעמדו יחדיו. הקבצו כולכם ושמעו, מי בהם הגיד את אלה? אדוני אהבו. אני דיברתי אף קראתיו, הביאותיו והצליח דרכו. קרבו אליי, שמעו זאת, לא מראש בסתר דיברתי, מעת היותה שמעני, ואתה אדוני אלוהים שלחני ורוחו. המשיח הוא בן האלוהים הנצחי, אשר נשלח על ידי אלוהים האב ועל ידי רוחו אל העולם הזה, בתור הראשון והאחרון, האלף והתו, הראש והסוף, התחילה והתכלית, הכל בכל מכל כל. הוא אדוני אלוהים, ההווה והיה ויבוא אלוהי צבאות. במשדרנו הבא נמשיך את עיוננו בפרק א' של ספר ההתגלות, ונראה את הופעתו המרשימה של ישוע מלך המשיח, המפואר בכבוד תקומתו, לעיניו של יוחנן הנדהם, ונשמע את המסר המיוחד שהיה לו אליו. ובינתיים, כאן באולפן המקם, הנפרד ממך בברכת ליל מנוחה, כל טוב ולהשתמע. תוכניות בנתיבי המקרא משודרות מדי ערב בימים ראשון עד חמישי, משעה 10:30 עד 11, בגלים בינוניים AM, 1350 קילו הרץ. אנו מקווים שנהנית מהתוכנית, ומקווים שתקשיב לנו גם במשדרנו הבא, מחר באותו התדר ובאותה השעה. לילה טוב.